הבעיה החריפה של אמריקה. כתבתה של קייט ג'וליאן, אטלנטיק. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. יש מעט דברים שהם יותר אמריקאים משתייה כבדה. הדאגה לגבי כמות השתייה של אמריקאים אחרים היא אחד מהם. ג'ורג' וושינגטון זכה לראשונה בתפקיד ציבורי ב-1758 בזכות כך שהביא את הבוחרים לידי שחרות. ככל הנראה הוא השקע אותם ב-545 ליטר אלכוהול, מספיק כדי לזכות ב-307 קולות ובמושב בבית הנציגים העירוניים של וירג'יניה. במלחמת העצמאות של ארצות הברית הוא השתמש באותה טקטיקה כדי לשמח את רוחם של החיילים, ומאוחר יותר הפך לאחד ממזקקי הוויסקי המובילים במדינה. אך למרות זאת הוא לא היסס להטיף מוסר לאחרים, וב-1789 כינה את הרגלי השתייה שלהם חורבנם של חצי מהפועלים במדינה הזאת. צבוע ככל שהיה, היה משהו בדבריו של וושינגטון. המדינה החדשה שתתה את עצמה לשוחרה, וצריכת האלכוהול שלה רק הלכה וגברה בשנים הבאות. ב-1830 מבוגר אמריקאי ממוצע צרח בערך פי שלושה מהכמות ששותים אמריקאים כיום. מובן שבעקבות זאת התפתחה אובססיה לנזקי האלכוהול, והמדינה החלה להתגלגל בדרכה ארוכה לאיסור על מכירת משקאות חריפים. המרכיב האמריקאי המובהק בסיפור הזה הוא לא מקומו הבולט של האלכוהול בהיסטוריה של ארצות הברית, זה נכון ביחס לחברות רבות, אלא הקנאות שבה התלטלו האמריקאים בין שני קצוות. אמריקאים נוטים לשתות באופן הרסני יותר מאזרחי מדינות אחרות, ולאחר מכן שופטים לחומרה כמעט את כל מנהגי השתייה. פעם אחר פעם, תקופה של נהנתנות יתר מולידה תקופת הסתייגות, בולמוס, הימנעות, בולמוס, הימנעות. בשלב הנוכחי נכנסת אמריקה לעוד אחד מהמשברים התקופתיים שלה סביב השתייה, וניתן להבחין בשתי המגמות בו זמנית. מתחילת המילניום עלתה צריכת האלכוהול בהתמדה, תוך היפוך מגמת הירידה הארוכה שלה בשנות ה-80 וה-90. לפני מגפת הקורונה, חלק מהיבטיו של השינוי הזה נראו נחמדים, כל עוד לא חשבנו עליהם יותר מדי. במאה ה-20 אולי אפשר היה לקנות יין בסופר, אבל לא היה אפשר לשתות אותו בסופר. עכשיו יש בחלק מחנויות המקולת ברי יין, בירה מהחבית, שלטים שמזמינים אותך לקנות וללגום, ועגלות עם מחזיקי כוסות. מספר הברים האמיתיים הצטמצם, אך השתייה מקובלת בכל מיני מקומות אחרים שבהם לא הייתה מקובלת בעבר. סלוני יופי ובוטיקים מחלקים קו הזולה בכוסות פלסטיק. בבתי קולנוע מגישים אלכוהול, בסטארבקס מגישים אלכוהול, בגני חיות מגישים אלכוהול. אמהות מסתובבות עם ספלי קפה שייתכן שמכילים יין, אם כי לשתיית יום דיסקרטית, פתרון טוב יותר עשוי להיות אחד מאותם משקאות אלכוהולים מוגזים, כמו בירה מדוללת שמתחזה בדיוק למטרה זו, למשקה מוגז טבעי. אפילו לפני שהקורונה הגיעה למחוזותינו, לא ניתן היה לחמוק מההשלכות של כל זה. מ-1999 עד 2017 הוכפל מספר מקרי המוות הקשורים לאלכוהול בארצות הברית ליותר מ-70 אלף בשנה, מה שהופך את האלכוהול לאחד הגורמים המובילים לירידה בתוחלת החיים של האמריקאים. מספרים אלה צפויים להחמיר. במהלך המגפה עלתה תדירות השתייה וכמוה גם המחירות של משקאות חריפים. בפברואר השנה אמרו כמעט רבע מהאמריקאים שהם שתו יותר בשנה שחלפה כאמצעי התמודדות עם לחץ. קשה להסביר את המגמות האלה. הן מנפצות כל כך הרבה ציפיות שהתעוררו לאחרונה. לא מזמן, המילניאלים נחשבו לדור היבש ביותר. הם לא שתו הרבה כבני נוער, הם היו סקרנים לגבי פיקחות, הם היו ממוקדים באופן מעורר הערצה בשמירה על בריאותם, ובכל זאת, הנה הם שותים משקאות קלים אלכוהולים בשעות היום, ומתים משחמת הכבד בשיעורי C. זה גם לא נראה כמו תגובה בלתי נמנעת לחיים במאה ה-21. במדינות אחרות, עם בעיות שתייה מושרשות, ובהן בריטניה ורוסיה, חלה דווקא ירידה בצריכת האלכוהול בשנים האחרונות. הסיקור התקשורתי, בינתיים, עבר משיווק אגרסיבי של היתרונות הבריאותיים, שעכשיו כבר שנויים במחלוקת, של יין, לעזרה כי שום כמות של אלכוהול אינה בטוחה. אף פעם. הוא עלול לגרום לסרטן ובוודאי יגרום למוות בטרם עת. אך נראה כי גם התגובות לעזרות אינן אחידות ולעיתים אף סותרות. כמה מחברותיי, בעיקר נשים בנות 30 עד 40 ומשהו, קבוצה שהפגינה עלייה חדה במיוחד בשתייה, מצהירות כל הזמן שעשו הפסקה ממושכת מהשתייה, אך מיד חוזרות לטיפה המרה. אחת מהן עברה בנשימה אחת ממיצוי היתרונות של ינואר היבש לסיפור מצחיק על שקיות עירוי כתרופה להנגאובר. כמה מאיתנו חולקות את אותה רופאה נפלאה, ואחרי הבדיקות השנתיות שלנו אנחנו משוות בינינו את השאלות המעיקות שהיא שואלת בנוגע לאלכוהול. אולי תשמרי את היין לסוף השבוע, היא מציעה בכל תרועה מאולץ כל כך, שבאותה מידה גם הייתה יכולה לומר, אולי את לא חייבת לתקוע לעצמך מסמרים בגולגולת כל יום? מה שרובנו רוצים לדעת לקראת היציאה מהמגפה הוא זה. האם אני שותה יותר מדי? וגם, כמה אנשים אחרים שותים? וגם, האם אלכוהול הוא באמת כל כך נורא? התשובה לכל השאלות הללו תלויה במידה מפתיעה לא רק בכמות השתייה שלכם, אלא באופן, במקום ובחברת מי אתם עושים את זה. אבל לפני שנגיע לזה עלינו לשאול שאלה בסיסית יותר. שאלה שרק לעתים רחוקות אנחנו עוצרים לשאול. מדוע אנחנו שותים מלכתחילה? וכשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת לאמריקאים ב-2021, אבל גם לכלל בני האדם באלפי השנים האחרונות. בואו נסיר את המכשול הזה. חלק מהתשובה הוא כי זה כיף. שתייה משחררת אנדרופינים, האופיאטים הטבעיים המופעלים בין היתר, גם על ידי אכילה וסקס. חלק נוסף של התשובה הוא כי אנחנו יכולים. הברירה הטבעית העניקה לבני האדם את היכולת להביס את רוב היונקים האחרים בתחרות שתייה. למינים רבים יש אנזימים שמפרקים אלכוהול ומאפשרים לגוף להפריש אותו, באופן שמאפשר לו להימנע מהרעלה קטלנית. אך לפני כ-10 מיליוני שנים, מוטציה גנטית הותירה את אבותינו עם אנזים משודרג שהגביר את חילוף החומרים של האלכוהול פי 40. המוטציה הזאת התרחשה בערך בתקופה שבה ההפרעה האקלימית רבת השפעה שינתה את הנוף של מזרח אפריקה, ובסופו של דבר הובילה להכחדה נרחבת. במאבק על המזון, גורסת התיאוריה המובילה, פנו אבותינו לאכילת פירות מוצסים שנפלו על רצפת יער הגשם. בעלי החיים שאהבו את רחוב וטעמו של האלכוהול, הצליחו לעשות לו מטאבוליזציה, זכו בקלוריות. במשחקי הרעב האבולוציונים, הקופים השיקורים הביסו את הפיקחים. אבל גם אם נניח שסיפור הברירה הטבעית הזה נכון, הוא אינו מסביר מדוע, 10 מיליון שנים לאחר מכן, אני כל כך אוהבת יין. זה אמור להטמיע אותנו יותר, כותב אדוארד סלינגהרלנד בספרו החדש, רחב היריעה והפרובוקטיבי, Drunk, How We Sipped, Danced and Stumbled Our Way to Civilization. שיקורים, איך לגמנו, רקדנו ומעדנו בדרכנו לציוויליזציה. שאחד ממוקדי ההמצאה האנושית והמאמץ המרוכז הגדולים ביותר באלפי השנים האחרונות, היה הבעיה כיצד להשתכר. הנזק שגורם האלכוהול הוא עמוק. פגיעה בקוגניציה ובכישורים מוטוריים, לוחמנות, פציעה ופגיעות לטורפים, להרס ולביזה בטווח הקצר. פגיעה בכבד ובמוח, תפקוד לקוי, התמכרות ומוות בטרם עת ככל שמספר שנות השתייה גדל. מכיוון שחשיבות האלכוהול כתחליף קלורי הראי פחתה, מדוע, בסופו של דבר, לא הרחיקה אותנו האבולוציה משתייתו? למשל באמצעות העדפת גנוטיפים שקשורים לשנאת טעם האלכוהול. העובדה שלא עשתה זאת מרמזת על כך שלאורך זמן נזקי האלכוהול התקזזו עם כמה יתרונות רציניים. גרסאות של הרעיון הזה הועלו לאחרונה בכנסים ובכתבי עת ואנתולוגיות אקדמיים, בעיקר בזכות האנתרופולוג הבריטי רובין דנבר. שיקורים מסנטז ביעילות את הספרות ואז מדגיש את השתמעויותיה הרדיקליות ביותר. בני האדם לא רק בנויים להתבשם, ההתבשמות עזרה לבני האדם לבנות ציוויליזציה. סלינגהרלנד אינו מתעלם מצידו האפל של האלכוהול, והחקירה שהוא עורך בשאלה מתי ומדוע נזקיו עולים על יתרונותיו, עלולה לערער כמה שתיינים אמריקאים. ולמרות זאת, הוא מתאר את הספר כהגנה הוליסטית על אלכוהול. והוא מודיע, בשלב מוקדם בספר, שאולי באמת יעשה לנו טוב לדפוק את הראש מדי פעם. סלינגהרלנד הוא פרופסור באוניברסיטת קולומביה הבריטית, שבמשך רוב שנות הקריירה שלו התמחה בדת ופילוסופיה סיניות עתיקות. כששוחחנו באביב, הערתי שנראה מוזר שהוא הקדיש כמה שנים מחייו לנושא רחוק כל כך מתחום עיסוקו. הוא השיב שאלכוהול הוא לא בדיוק נטישה של שדה מומחיותו כפי שניתן לחשוב. מנקודת המבט שאימץ לאחרונה, שכרות ודת הן חידות מקבילות, מעניינות, מסיבות דומות מאוד. עוד בתקופת לימודי הדוקטורט שלו בסטנפורד בשנות ה-90, נראה לו מוזר שבכל התרבויות והתקופות השקיעו בני אדם מאמצים יוצאי דופן ולעיתים קרובות כואבים ויקרים כדי לרצות יצורים בלתי נראים. ב-2012 זכו סלין גרלנד וכמה חוקרים מתחומים אחרים במענק גדול למחקר של הדת מנקודת מבט אבולוציונית. בשנים שחלפו מאז הם טענו שהדת סייעה לבני האדם לשתף פעולה בהיקף גדול הרבה יותר מזה שהיה להם כציידים לקטים. האמונה באלים מוסריים ומאנישים למשל הייתה עשויה לדכא התנהגויות, כמו גניבה או רצח, המקשות על דו-קיום בשלום. בהמשך, בקבוצות עם אמונות כאלה שררה סולידריות רבה יותר, מה שאפשר להן להתחרות בקבוצות אחרות או לקלוט אותן. בערך באותו הזמן פרסם סלין גרלנד ספר עזרה עצמית רווי תיאוריות ממדעי החברה בשם Trying Not to Try, להשתדל לא להשתדל. בספר זה הוא טען כי התפיסה הטאואיסטית העתיקה של וו ווי, דומה למה שאנחנו מכנים כיום זרימה, יכולה לסייע הן בדרישות החיים המודרניים והן באתגר הנצחי יותר של התמודדות עם בני אדם אחרים. חומרים משקרים, הוא ציין כבדרך אגב, מציעים קיצור דרך כימי לוו ווי. באמצעות דיכוי המוח המודע שלנו, הם יכולים לשחרר את היצירתיות וגם להפוך אותנו לחברותיים יותר. בהרצאה שנשא מאוחר יותר על וו ווי בגוגל, טען סלין גרלנד טענה דומה ביחס לשכרות. בשלב השאלות, מישהו מהקהל סיפר לו על סי בלמר, בלמר פיק. הרעיון, הקרוי על שמו של מנכ"ל מייקרוסופט לשעבר סטיב בלמר, שאלכוהול יכול להשפיע על יכולת התכנות. שתו כמות מסוימת והיא תשתפר. שתו יותר מדי והיא תלך להזזל. היו שמועות כי חלק מהמתכנתים חיברו את עצמם לעירוי אלכוהול בתקווה לרחף בפסגת העקומה לאורך זמן ממושך. מאוחר יותר לקחו אותו המערכים לחדר וויסקי. טרקלין עם שולחן כדורגל ועם מה שסלין גרלנד תיאר כאוסף מטלטל של וויסקי סקוטי סינגל מלט. הטרקלין היה שם לדבריהם כדי לספק השראה נוזלית למתכנתים שנתקלו במחסום יצירתי. מהנדסים יכלו למזוג לעצמם וויסקי, לשקוע בפוף ולשוחח עם כל מי שהיה שם במקרה. לדבריהם, הדבר עזר להם להשתחרר מנטלית, לשתף פעולה, להבחין בקשרים חדשים. באותו רגע נפל גם האסימון של סלין גרלנד. התחלתי לחשוב. אלכוהול הוא באמת כלי תרבותי שימושי מאוד. השימון החברתי שלו וההיבטים משפרי היצירתיות שלו עשויים למלא תפקידים של ממש בחברה האנושית, חשב, ואולי אף היו מעורבים בהיווצרותה. הוא הבין בדיעבד עד כמה פתיחתו של פאב כמה שנים קודם לכן בקמפוס של אוניברסיטת קולומביה הבריטית שינתה את חייו המקצועיים. התחלנו להיפגש שם בימי שישי, בדרכנו הביתה, סיפר. פסיכולוגים, כלכלנים, ארכיאולוגים, לא היה לנו שום דבר במשותף. מנהלים שיחות חולין על כמה בירות. המשקעות סיפקו את שחרור העקבות שאפשר לשיחה לזרום. חילופי דברים מרתקים על דת התגלגלו שם. בלעדיהם סלין גרלנד אינו בטוח שהיה מתחיל לחקור את הפונקציות האבולוציוניות של הדת, ועל אחת כמה וכמה לא היה כותב את שיקורים. מה היה קודם? הלחם או הבירה? במשך זמן רב הניחו רוב הארכיאולוגים שהרעב ללחם הוא שגרם לבני אדם להתמסד, לשתף פעולה ולארגן לעצמה מהפכה חקלאית. על פי גרסה זו, הגילוי של בישול הבירה הגיע מאוחר יותר, בונוס בלתי צפוי. אך לאחרונה, חוקרים נוספים החלו להתייחס ברצינות לאפשרות שהבירה חיברה אותנו זה לזה. אם כי בירה במרכאות היא אולי לא המילה המדויקת. האלכוהול הפרה-היסטוריה היה דומה יותר למרק מוצס של כל מה שגדל בקרבת מקום. ב-25 השנים האחרונות עובדים ארכיאולוגים על חשיפת הריסות גב קליטפה, מקדש במזרח טורקיה. המקדש מתוארך לשנת 10,000 לפני הספירה לערך, מה שהופך אותו לעתיק פי שניים מסטונהג'. הוא עשוי מלוחות סלע עצומים, שלשם גרירתם מהמחצבה הסמוכה נדרשו מאות אנשים. למיטב ידיעתם של הארכיאולוגים, איש לא גר שם. איש לא איבד שם את האדמה. האנשים שם פשוט חגגו. שרידים של מה שנראה כחוויות בישול, לצד ציורים של חגיגות וריקודים, מצביעים על כך שאנשים התאספו בקבוצות והציסו תבואה או ענבים, כותב סלינג גרלנד, ואז השתקעו באמת. לאורך השנים מדענים הציעו תיאוריות רבות בתשובה לשאלה מדוע אנחנו עדיין שותים אלכוהול, למרות נזקיו ואף על פי שחלפו מיליוני שנים מאז החיתות בזבל של אבותינו השיקורים. יש הטוענים שכנראה הייתה לכך תכלית הראית כלשהי ששרדה מאז. למשל, אולי היה בטוח יותר לשתות אותו מאשר מים לא מטופלים. ציסה הורגת מחוללי מחלות. סלינג גרלנד מטיל ספק ברוב ההסברים האלה. פשוט יותר להרתיח מים מלהכין בירה, למשל. גב קליטפה וממצאים ארכיאולוגיים אחרים המעידים על שימוש מוקדם מאוד באלכוהול, מקרבים אותנו להסבר מספק. מבנה האתר מאפשר לנו לדמיין בצורה חיה את התפקיד המגנטי שייתכן שמילא אלכוהול עבור עמים פרה-היסטוריים. כפי שסלינג גרלנד מדמיין זאת, ההבטחה למזון ולשתייה פיתתה ציידים לקטים להגיע מכל עבר במספרים גדולים דיים להזיז עמודים ענקיים. לאחר שנבנה, גם המקדש וגם ההילולות שנערכו בו היו מעניקים למארגנים סמכות ולמשתתפים תחושת קהילה. חגיגות תקופתיות רוויות אלכוהול, הוא כותב, שימשו מעין דבק שחיבר את התרבות שיצרה את גב קליטפה. ככל הנראה הדברים היו מסובכים יותר. הכפייה, ולא רק שיתוף פעולה של שיקורים, מילאה כנראה תפקיד בבניית אתרים אדריכלים מוקדמים ובשמירה על הסדר בחברות מוקדמות. ולמרות זאת, הלכידות הייתה חיונית, וזהו יסוד הטענה של סלינג גרלנד. החיבור הכרחי לחברה האנושית. והאלכוהול הוא אמצעי חיוני לחיבור שלנו. השוו אותנו לקרובנו, השימפנזים התחרותיים והעקשנים. אם נציב מאות שימפנזים שאין ביניהם קשר במתחם צפוף במשך כמה שעות, זה ייגמר בדם וחלקי גוף מפורקים, מציין סלינג גרלנד, לא במסיבה עם ריקודים ובוודאי לא בגרירת אבנים שיתופית. הציוויליזציה האנושית דורשת יצירתיות אינדיבידואלית וקולקטיבית, שיתוף פעולה אינטנסיבי, סובלנות כלפי זרים והמונים ומידת פתיחות ואמון שאין דומה לה בקרב קרובנו הפרימטים הקרובים ביותר. זה דורש מאיתנו לא רק לסבול זה את זה, אלא להיות בעלי ברית וחברים. אשר לאופן שבו האלכוהול מסייע לתהליך הזה, סלינג גרלנד מתמקד בעיקר באופן שבו הוא מדכא את פעילות קליפת המוח הקדם מצחית, ובאופן שבו הסרת העקבות כתוצאה מכך עשויה לאפשר לנו להגיע למצב שובבי, בוטח וילדותי יותר. יתרונות חברתיים חשובים אחרים עשויים לנבוע מאנדרופינים, שלהם תפקיד מרכזי בקשר החברתי. כמו דברים רבים שמאחדים בני אדם, צחוק, ריקודים, שירה, סיפור סיפורים, מין, תקסים דתיים, השתייה גורמת לשחרורם. סלינג גרלנד מזהה כאן מעגל קסמים חיובי. האלכוהול לא רק משחרר שטף של אנדרופינים המקדמים קשרים, על ידי הפחתת העקבות שלנו, הוא דוחף אותנו לעשות דברים אחרים שמעוררים אנדרופינים וקשר. עם הזמן, קבוצות ששתו יחד היו מתלגדות ומסגשגות, ושולטות בקבוצות קטנות יותר, בדומה לאלה שהתפללו יחד. ייתכן שרגעים של יצירתיות מבוסמת קלות וחדשנות שבאה בעקבותיה, היו עשויים להעניק להן יתרון נוסף. בסופו של דבר, גורסת התיאוריה, השבטים השיקורים מביסים את הפיקחים. אבל הסיפור הוורוד הזה על אלכוהול שיוצר יותר חברויות וציוויליזציה מתקדמת, מגיע עם שתי כוכביות עצומות. כל זה היה לפני הופעת המשקאות החריפים ולפני שבני אדם התחילו לשתות לבד באופן קבוע. היוונים הקדומים דיללו את היין שלהם. לגימתו במלוא עוצמתו הייתה, כך האמינו, ברברית, מתכון לכאוס ולאלימות. הם היו נחרדים לחלוטין מפוטנציאל הכאוס שבתוך בקבוק ברנדי, כותב סלינג גרלנד. בני האדם, הוא מציין, הם קופים שמותאמים לשתייה, אבל לא וודקה, מהפרוף. אנחנו גם לא יודעים לשלוט היטב בשתייה שלנו ללא עזרה חברתית. אלכוהול מזוקק הוא המצאה מאוחרת. הוא נעשה נפוץ בסין במאה ה-13 ובאירופה מהמאה ה-16 עד ה-18, ושונה לגמרי ממה שקדם לה. ענבים שנשרו ותססו על הקרקע מכילים כ-3% אלכוהול בנפח. בירה ויין מכילים כ-5% וכ-11% בהתאמה. ברמות האלה כמעט אי אפשר לשתות מספיק כדי להתעלף, ודאי שלא למות, אלא אם כן ממש מתאמצים. עם זאת, המשקאות החריפים המודרניים מכילים 40-50% אלכוהול בנפח, מה שמקל את הגלישה המהירה מריחוף חברתי עדין לשלל תוצאות טרגיות. בדיוק כפי שאנשים למדו לאהוב את הג'ין והוויסקי שלהם, רבים מהם, במיוחד בחלקים של אירופה וצפון אמריקה, החלו לשתות מחוץ לארוחות המשפחתיות ולמפגשים החברתיים. עם השתוללות המהפכה התעשייתית, השימוש באלכוהול נעשה פחות נינוח. מוסדות שתייה החלו להציב לפתע את הדלבקים הארוכים והמיוחסים כיום למילה בר, ואפשרו לאנשים לשתות תוך כדי תנועה, ולאו דווקא סביב שולחן עם שותים אחרים. השינוי הזה משקף התרחקות דרמטית למדי מהמסורת. לדברי אנתרופולוגים, כמעט בכל תקופה וחברה, שתייה בגבך הייתה דבר שכמעט אינו מתקבל על הדעת. מתברר שההקשר החברתי של השתייה חשוב מאוד לאופן שבו האלכוהול משפיע עלינו מבחינה פסיכולוגית. אף על פי שאנחנו נוטים לראות באלכוהול משקה חרדה, הוא אינו עושה זאת באופן אחיד. כפי שאמר לי לאחרונה מייקל סייט, חוקר אלכוהול מוביל באוניברסיטת פיטסבורג, אם תארזי אלכוהול כנסיוב נגד חרדה ותגישי אותו ל-FDA, הוא לעולם לא יאושר. הוא ותלמידתו לשעבר לתואר שני, קייסי קרסוול, פרופסור באוניברסיטת קרנגי מלון, החוקרת את תופעת השתייה לבד, האמינו שאחד המפתחות להבנת ההשפעות הלא אחידות של השתייה עשוי להיות נוכחותם של אנשים אחרים. לאחר שסקרה ספרות שהקיפה עשרות שנים, קרסוול מדווחת כי בניסויים הנדירים שישבו בין צריכת אלכוהול בחברה לצריכתו לבד, שתייה עם אחרים נוטה לעורר שמחה ואפילו אופוריה, בעוד שתייה לבד אינה מעוררת אף אחת מהן. אם כבר, אנשים ששותים לבד נעשים דיכוניים יותר כשהם שותים. סייט מצידו בילה חלק ניכר מ-20 השנים האחרונות בניסיון לרדת לעומקה של שאלה קשורה. מדוע שתייה בחברה יכולה להיות כה מתגמלת? במחקר מ-2012 חילקו הוא וקרסוול 720 אנשים זרים לקבוצות, ולאחר מכן הגישו לכמה קבוצות קוקטיילים של וודקה ולקבוצות אחרות קוקטיילים לא אלכוהולים. בהשוואה לאנשים ששתו משקאות לא אלכוהולים, השתיינים נראו מאושרים באופן משמעותי, על פי מגוון מדדים אובייקטיביים. אולי חשוב יותר, הם התחברו זה עם זה בדרכים ייחודיות. הם חוו מה שסייט מכנה רגעי זהב, חייכו זה אל זה באמת ובו זמנית. השיחות שלהם זרמו ביתר קלות והאושר שלהם נראה מדבק. במילים אחרות, האלכוהול עזר להם להנות יותר זה מזה. מחקר זה עשוי גם לשפוך אור על תעלומה נוספת. מדוע, בכמה סקרים רחבי היקף, אנשים ששותים מעט או במתינות, הם מאושרים יותר ובריאים יותר מבחינה פסיכולוגית מאלה שנמנעים משתייה. רובין דנבר, האנתרופולוג, בחן שאלה זו ישירות במחקר גדול של מבוגרים בריטים והרגלי השתייה שלהם. הוא מדווח כי אלה הפוקדים את הפאבים באופן קבוע, מאושרים ומסופקים יותר מאלה שאינם עושים זאת, לא משום שהם שותים, אלא כי יש להם יותר חברים. והוא מראה כי לרוב ההליכה לפאב היא שמובילה ליותר חברים ולא להפך. גם שתייה חברתית עלולה לגרום בעיות, כמובן, ולהידרדר להפרעת שימוש באלכוהול. המחקר של סייט מתמקד גם בסיבות לתופעה זו, ולכך שאנשים מוחצנים מסוימים, לדוגמה, עשויים להתקשות במיוחד לעמוד בפני יתרונותיו החברתיים של האלכוהול. אך השתייה לבד, אפילו כשהמשפחה נמצאת אי שם ברקע, מזיקה במיוחד משום שהיא כוללת את כל הסיכונים של האלכוהול ללא ההטבות החברתיות שלו. במנותק משגרות החיים המשותפות, השתייה הופכת למשהו שדומה לבריחה מהחיים. תרבות השתייה הבריאה בדרום אירופה היא לא דבר חדש, אך מאפייניה בהחלט מצדיקים בחינה מחודשת. למרות צריכת אלכוהול נרחבת, באיטליה נמדדו כמה משיעורי האלכוהוליזם הנמוכים ביותר בעולם. תושבי המדינה שותים בעיקר יין ובירה, וכמעט אך ורק בארוחות עם אנשים אחרים. צריכת משקאות חריפים נעשית בדרך כלל בכמויות קטנות, ממש לפני ארוחה או אחריה. האלכוהול נתפס כמזון, לא כסם. שתייה לצורך השתכרות אינה מומלצת וגם לא שתייה לבד. סגנון השתייה של האיטלקים כיום אולי אינו זהה לסגנון השתייה של בני האדם הקדם מודרניים, אך בדומה לו הוא מדגיש את יתרונות האלכוהול ומסייע להגביל את נזקיו. לדברי סלינגרלנד, גם הסגנון שונה ביותר מזה של אמריקאים רבים. האמריקאים אולי לא המציאו את השתייה המופרזת, אבל הם בהחלט יכולים להתחרות על תואר השתייה המופרזת לבד, דבר שכמעט לא נשמע כמותו בעולם הישן. בראשית המאה ה-19 הפכה השתייה המופרזת בבדידות לנפוצה עד כדי כך שנזקקה לשם משלה, והאמריקאים החלו לכנות אותה הילולה או חינגה, מילים שנשמעות הרבה יותר עליזות מבולמוסי השתייה בני יום עד שלושה ימים שתיארו. בספרו מ-1979, The Alcoholic Republic, הרפובליקה האלכוהוליסטית, ערך ההיסטוריון ו-ו-ג רוראבו חישוב מדוקדק של כמות האלכוהול המדהימה ששתו ראשוני אמריקאים על בסיס יומי. ב-1830, כשצריכת המשקאות האמריקאית הגיעה לשיא של כל הזמנים, המבוגר הממוצע שתה יותר מ-34 ליטר של משקאות חריפים מדי שנה. מרבית הצריכה הייתה של וויסקי, שבזכות עוטפי דגנים היה לפעמים זול יותר מחלב, ורובו נשתה בבית. צריכה זו הייתה בנוסף לשתיית משקה אהוב אחר של האמריקאים הראשונים, סיידר תוצרת בית. רבים, כולל ילדים, שתו סיידר בכל ארוחה. משפחה הייתה יכולה לחסל חבית בשבוע בקלות. בקיצור, האמריקאים של ראשית המאה ה-19 היו במצב של פיקחון רק לעתים רחוקות, וחלק ניכר מהזמן הם שתו כדי להשתכר. רוראבו טען כי הכמיהה הזאת לשקוע בשכחה נבעה מקצב השינוי של אמריקה בשנים 1790 עד 1830, שהיה כמעט חסר תקדים. הודות להגירה מהירה מערבה בשנים שקדמו למסילות הברזל, לתעלות ולספינות הקיטור, כתב, יותר אמריקאים חיו בבידוד ובעצמאות מאי פעם לפני כן או מאז. בינתיים, במזרח הצפוף יותר, התאיידו ההיררכיות החברתיות הישנות. ערים גדלו באופן מסחרר והתיעוס עשה שמות בשוק העבודה, מה שהוביל לשיבוש חברתי עמוק ולאי התאמה בין כישורים למשרות. מגפות הבדידות והחרדה בעקבות זאת, סיכם רוראבו, גרמו לאנשים להקות את כאבם באלכוהול. תנועת ההתנזרות משתייה שהתפתחה בעשורים הבאים הייתה תגובה רציונלית ורבת פנים, יותר מכפי שנוטים לראות אותה במבט לאחור. במקום לדחוף לאיסור מלא על צריכת אלכוהול, תמכו רבים בשילוב כלשהו של מתינות אישית, איסורים על משקאות חריפים ורגולציה על מי שהרוויחו מאלכוהול. ההתנזרות גם לא הייתה אובססיה אמריקאית במיוחד. כפי שמראה מרק לורנס שרד בספרו החדש, Smashing the Liquor Machine, A Global History of Prohibition, לנפץ את מכונת המשקאות החריפים, היסטוריה עולמית של איסור השתייה. החששות מהשפעת המשקאות המזוקקים היו בינלאומיים. לא פחות מ-24 מדינות חוקקו איסור כלשהו. אך הגרסה שנכנסה לתוקף ב-1920 בארצות הברית הייתה ללא ספק הגישה הגורפת ביותר שימצא מדינה כלשהי, והדוגמה המפורסמת ביותר לגישת הכל או כלום, לאלכוהול שדווקא בנו במאה השנים האחרונות. האיסור אכן הביא לירידה דרמטית בשתייה אמריקאית. ב-1935, שנתיים לאחר ביטול החוק, צריכת האלכוהול לנפש הייתה פחות ממחצית מזו שהייתה בתחילת המאה. גם שיעורי השחמת צנחו, והם נשארו נמוכים בהרבה משהיו לפני האיסור במשך עשרות שנים. לתנועת ההתנזרות הייתה תוצאה מתמשכת עוד יותר. היא חילקה את המדינה לשיכורים ולמתנזרים. השתיינים היו בממוצע משכילים ועמידים יותר מאלה שלא שתו, ונטו יותר לחיות בערים או על קו החוף. אמריקה, היבשה, בינתיים, הייתה כפרית יותר, דרומית יותר, מערב תיכונית יותר, דתית יותר ומשכילה פחות. עד היום. היא כוללת כשליש מהמבוגרים בארצות הברית, שיעור גבוה יותר של מתנזרים מאשר במדינות מערביות רבות אחרות. יתר על כן, כפי שכותבת קריסטין סיסמונדו ב-America Walks into a Bar, אמריקה נכנסת לבר, אחת מהשפעותיו של התיקון ה-18 לחוקה, חוק היובש שהשבית את המסיבות במסבעות, הייתה העברת האלכוהול לתוך הסלון הפרטי של כל אחד ואחד, ושם הוא נשאר בעיקרו. זוהי אחת הסיבות לכך שגם כששיעורי השתייה פחתו באופן כללי, השתייה בקרב נשים נעשתה מקובלת יותר מבחינה חברתית. מוסדות שתייה ציבוריים נשלטו מאז ומתמיד בידי גברים, אבל הבית היה עניין אחר. וכמוהו גם בתי המרזח הלא חוקיים, שנטו להיות מסבירי פנים יותר. לאחר ביטול האיסור נמנעה תעשיית האלכוהול משיווק אגרסיבי, במיוחד של משקאות חריפים. אף על פי כן שיעורי השתייה שבו וטיפסו בהתמדה, חזרו לרמתם טרום האיסור בתחילת שנות ה-70 ואז זינקו מעליה. בערך באותה התקופה הורידו רוב המדינות את גיל השתייה מ-21 ל-18, בעקבות השינוי בגיל ההצבעה. בדיוק כשהבייבי בומרס, הדור הגדול ביותר עד כה, הגיעו לשנות השתייה הטובות ביותר שלהם. להמחשה של מה שקרה בהמשך, אתם מוזמנים לצפות בסרט טריפ נאורים. השתייה הגיעה לשיא ב-1981, ובאותה התקופה כהרגלה, הסתכלה המדינה על פחיות הבירה הריקות שלכלכו את הדשא, וחוותה רתיעה קולקטיבית. מה שקרה לאחר מכן תואר כעידן של הנאו-התנזרות. המס על אלכוהול עלה, תוויות הזרה נוספו לבקבוקים. גיל השתייה עלה חזרה ל-21, והעונשים על נהיגה בשכרות החמירו. גם המודעות לתסמונת האלכוהול העוברי עלתה, מה שגרם לאיבוד השתונות אמריקאי ביסודו. בניגוד לאירופה, שם הרגיעו את הנשים מהרות כי שתייה מתונה נותרה בטוחה. הנשים בארצות הברית הוזרו ועדיין מוזרות, כי טיפת יין אחת עלולה להרוס את חיי התינוק. בסוף שנות ה-90 כבר ירדה כמות האלכוהול הנצרכת מדי שנה בחמישית. ואז החלה הטלטלה הנוכחית כלפי מעלה. בסביבות תחילת המילניום אמרו אמריקאים, תקפצו לי, ומזגו לעצמם כוסית שנייה. וכמעט בכל שנה מאז שתו מעט יותר יין ומעט יותר משקאות חריפים מאשר בשנה הקודמת. אבל מדוע? תשובה אחת היא שהם עשו מה שתעשיית האלכוהול הוציאה עליו מיליארדי דולרים כדי לשכנע אותם לעשות. בשנות ה-90 סיימו יצרני המשקאות המזוקקים את האיסור על פרסום בטלוויזיה שקפו על עצמם. הם גם פיתחו מוצרים חדשים שעשויים לפתות את הלא שתיינים. חישבו על המשקאות המתוקים המעורבבים מראש, כמו סמירנוף אייס. בינתיים, יצרני היין הרוויחו מהרעיון שבאותה התקופה היה נפוץ מאוד ומאז התערער, כי צריכת יין מתונה עשויה להועיל מבחינה פיזית. כפי שכותב איאן גייטלי ב-Drink, A Cultural History of Alcohol, חודש לאחר שידור הכתבה של 60 דקות על הפרדוקס הצרפתי, הרעיון שיין עשוי להסביר שיעורים נמוכים של מחלות לב בצרפת, עלו מחירות היין האדום בארצות הברית ב-44%. אבל זה לא מסביר מדוע היו האמריקאים קשובים כל כך לשיעורי המחירות. היו שטענו כי הצריכה המוגברת של האמריקאים היא תגובה לגורמי לחץ שונים שצצו בתקופה זו. גייטלי למשל מדבר על אפקט הפיגוע במגדלי התאומים. הוא מציין שב-2002 עלה שיעור השתייה הכבדה ב-10% ביחס לשנה הקודמת. זה נראה קרוב יותר לאמת. תיאוריה זו עשויה להסביר גם מדוע נשים אחראיות לחלק כל כך לא פרופורציונלי בעלייה האחרונה בשיעורי השתייה. אף על פי שגברים ונשים גם יחד משתמשים באלכוהול כדי להתמודד עם מצבי לחץ ותחושות שליליות, מחקרים מגלים שנשים נוטות לעשות זאת יותר באופן משמעותי. הן גם נוטות יותר להיות עצובות ולחוצות מלכתחילה. נשים נמצאות בסיכון גבוה כפלאי מגברים לסבול מהפרעות דיכאון או חרדה, ורמת העושר הכללי שלהן ירדה באופן משמעותי בעשורים האחרונים. בספרה Her Best Kept Secret, הסוד הכי שמור שלה מ-2013, מחקר של העלייה בשיעורי השתייה בקרב נשים, כותבת העיתונאית גבריאל גלייזר, כי בתחילת המאה הנוכחית הבחינה שנשים סביבה שותות יותר. האלכוהול לא היה חלק משמעותי מתרבות האימהות בשנות ה-90, כשביתה הראשונה הייתה צעירה, אבל כשילדיה הקטנים יותר הגיעו לגיל בית ספר, הוא היה בכל מקום. אימהות התבטחו על כך שהן מביאות את הפלסקים שלהן לערבי הפסטה. פלסקים? תהיתי באותה עת. זה לא כמו במערבונים? התמיעה הזאת נראית מוזרה היום. קטגוריית מוצרים הולכת וגדלה עוזרת כעת לנשים להסתובב עם אלכוהול מוסתר. יש ארנקים עם כיסים סודיים וצמידים עבים שמתפקדים כפלסקים, וגם, מה שהכי פחות סביר שיזמין בדיקה מקרוב, פלסקים שנראים כמו טמפונים. גלייזר מציינת כעלייה קודמת בשיעורי השתייה בקרב נשים בשנות ה-70 חלה בעקבות צמיחה בהשתתפות הנשית בכוח העבודה, ואיתה באו גם הלחצים הספציפיים של חזרה הביתה לאחר העבודה לטיפול בבית או בילדים. היא מגיעה למסקנה שנשים משתמשות כיום באלכוהול כדי להרגיע את החרדות הקשורות לקצב עוצר הנשימה של השינוי הכלכלי והחברתי המודרני, כמו גם לאובדן הלכידות החברתית והמשפחתית שממנה נהנו הדורות הקודמים. כמעט כל הנשים השוטות בכבדות שראינה גלייזר שתו לבד, בקבוק היין בזמן הבישול, ליקר הבייליס בקפה של הבוקר, בקבוק המים המינרלים שמולה בחשאי בוודקה. הן עשו זאת לא כדי להרגיש טוב, אלא כדי להקהות את ההרגשה הרעה. השינוי בשיעורי השתייה בקרב נשים בולט במיוחד, אבל נראה שצורות לא בריאות של שימוש באלכוהול מתרבות בקבוצות רבות. אפילו שתייה בברים הפכה להיות פחות חברתית בשנים האחרונות, או שזו לפחות הייתה התפיסה הרווחת בקרב כ-40 הברמנים שסקרתי במהלך התחקיר לכתבה זו. יש לי כמה לקוחות קבועים שמשחקים בטלפון, אמר ברמן מסן פרנסיסקו. ויש לי הוראה קבועה למלא את כוס הבירה כשהיא מתרוקנת. אין קשר עין או שיחה עד שהם עוזבים. שיחות עם זרים הפכו לטבו כמעט, הבחינו בארמנים רבים, במיוחד בקרב לקוחות צעירים יותר. אז למה לא פשוט לשתות בבית? להוציא כסף כדי לשבת לבד בבר ולא לדבר עם אף אחד, לדברי ברמן מקולומבוס, אוהיו, הוא מקרה מעניין של ניסיון להימנע מבדידות, בלי להיות ביחד באמת. לא כולם צריכו יותר אלכוהול במהלך הקורונה. גם כשחלק מהאמריקאים, במיוחד נשים והורים, שתו לעתים קרובות יותר, אחרים שתו פחות. אך שיעורי השתייה שגדלו היו כמעט בהגדרה בקרב אלה שנתקעו בבית, שהיו עצובים, שהיו חרדים מכדי לישון, שלא יכלו לשאת עוד יום שדומה לכל שאר הימים. תופעות ותחושות שהן בעלות סבירות גבוהה יותר להכשיר אותנו לבעיות שתייה בהמשך. השתייה שפחתה הייתה בעיקר מהסוג הטוב, זו שמחברת חברתית. שתיית זום, על השעות הלא כל כך שמחות שלה, והדייטים הראשונים שהיו סוג של גיהנום דיגיטלי, לא הרגיעה ולא חיברה במיוחד, וראויה לקטגוריה מדכאת משלה. ככל שתחול הקלה במגפה, ייתכן שנתקרב לנקודת פיתול. האופטימיסטית שבי מדמיינת עולם חדש, שבו לאחר שנזכר עד כמה אנחנו מתגעגעים לשמחה ולכיף ולאנשים אחרים, נאמץ שלל פעילויות מחברות חברתית, כולל אכילה ושתייה ביחד, תוך נטישת הרגלים לא בריאים שאולי רכשנו כשהיינו מבודדים. אבל הפסימיסטית שבי רואה שהשימוש באלכוהול ממשיך בנתיב המגפה שלו, וקשור יותר להתמודדות מאשר לחברות. לא כל שתייה חברתית היא טובה, כמובן. אולי גם חלק ממנה צריך להיעלם. לדוגמה, חלק מהמעסיקים אסרו לאחרונה על שתיית אלכוהול באירועים שקשורים לעבודה, בשל חשש לגבי תפקידו בחיזורים מיניים לא רצויים, וחמור מכך. ולמרות זאת, אם נשתמש באלכוהול יותר ויותר כסם פרטי, נהנה פחות מהיתרונות החברתיים שלו, ונקבל מנה גדולה יותר מנזקיו. בואו נחשוב על הנזקים האלה רגע. למרות אזהרותיה של הרופאה שלי, יש הבדל גדול מאוד בין סוג השתייה שיגרום לשחמת ובין סוג השתייה של רוב האמריקאים. על פי ניתוח שערך הוושינגטון פוסט לפני כמה שנים, כדי להגיע לעשירון העליון של השתיינים האמריקאים, היה עליך לשתות יותר משני בקבוקי יין בערב. אנשים בעשירון הבא צרכו בממוצע 15 מנות שתייה בשבוע, ובזה שמתחתיו 6 מנות בשבוע. למותר לציין שהקטגוריה הראשונה של השתייה מזיקה מאוד לבריאות. אבל עבור אלה שנמצאים בקטגוריה השלישית או מתקרבים לשנייה כמוני, החישוב מסובך יותר. הבריאות הפיזית והנפשית קשורות ביניהן ללא הפרדה, כפי שעולה בבירור מהכמות המדהימה של מחקרים שמראים את מידת פגיעתה של ההתבודדות בתוחלת החיים. למרבה ההפתעה, מחירו הבריאותי של הניתוק החברתי מוערך כשווה למחיר של עישון 15 סיגריות ביום. שיהיה ברור, מי שלא רוצה לשתות לא צריך לשתות. יש אמצעים נפלאים רבים נטולי אלכוהול כדי ליצור קשר. שתייה, כפי שמציין אדוארד סלינגרלנד, היא רק קיצור דרך נוח לכך. ולמרות זאת, לאורך ההיסטוריה האנושית, קיצור הדרך הזה סיפק לנו שירות חברתי ופסיכולוגי לא שגרתי. ברגעים שבהם קשרי החברות נראים רופפים מתמיד והבדידות מכה בעוז, אולי הוא יכול לעשות זאת שוב. לאלה מאיתנו שמעוניינים בקיצור הדרך הזה, סלינגרלנד מציע הנחיה סבירה. לשתות רק בציבור, עם אנשים אחרים, במהלך ארוחה או לפחות, הוא אומר, תחת עינו הפקוחה של הברמן בפאב המקומי שלכם. אחרי יותר משנה בבידוד יחסי, אנחנו עלולים להיות קרובים ממה שהיינו רוצים להיות לזרים החשדניים, המגושמים מבחינה חברתית, שהתאספו לראשונה בגב קליפטה. אנחנו משתכרים כי אנחנו מין מוזר, הלוזרים המביכים של עולם החי, כותב סלינגרלנד, ואנחנו זקוקים לכל עזרה שנוכל לקבל. לאלה מאיתנו שהגיחו מהמערות בתחושה שהידרדרנו למנהגים מוזרים ומביכים, ערב שתייה קבוע עם חברים אולי לא הרעיון הכי גרוע שיצא משנת 2021. תרגום מרב שמבן. הכוס הריקה בישראל מתברר, המגמה דווקא הפוכה. לפי נתוני הרשות הלאומית לביטחון קהילתי שנמסרו לבקשת מוסף הארץ, צריכת האלכוהול בישראל נמצאת במגמת ירידה. מדובר בסיכום נתונים שנאספו ממשרד החינוך, סקרים שביצע המשרד לביטחון פנים, וכן נתונים שנאספו ממשרד הרווחה, משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי. מהם עולה כי שיעור שתיית האלכוהול בקרב בני נוער, כיתות י' עד י' א', נמצא במגמה יציבה והפרשה מירידה קלה בחמש השנים האחרונות. 45% מהנשאלים ב-2015 דיווחו כי תלמידים רבים בשכבה שלהם נוהגים לשתות אלכוהול באירועים חברתיים, לעומת 43% שהשיבו כך ב-2020. ירידה בשיעור דומה, 38% ו-36% בהתאמה, נרשמה גם ביחס להיגד, תלמידים מהשכבה שלי השתקרו מתחילת השנה במקרים רבים. גם מדד השתייה המופרזת נמצא בירידה. המדד מסתמך על סקר שנעשה בקרב תלמידי כיתות ו', ח' וי' לאורך 15 שנים, שבמסגרתו נשאלו התלמידים אם בחודש האחרון שתו 5 מנות אלכוהול או יותר בכמה שעות. ב-1994 השיבו 6.2% מהנשאלים בחיוב, ובשנים הבאות חלה עלייה עקבית בשיעורם של אלו, שהגיע לשיא ב-2009. אז 20.6% מהנשאלים דיווחו על שתיית בינג'. מאותה שנה חל היפוך מגמה, עד שב-2019 הצטמצם שיעורם ל-7%, הדומה לשיעור בתחילת המדידה. גם צריכת האלכוהול באוכלוסייה הבוגרת שומרת על יציבות. נתונים מהמחלקות לשירותים חברתיים מראים שמספרם של האנשים שמטופלים במחלקות אלו נע בשלוש השנים האחרונות בין 1.5 ל-1.7 ל-100 אלף. עם זאת, מספר הפניות למחלקות לרפואה דחופה עקב שימוש מופרז באלכוהול נמצא במגמת עלייה עקבית. 5,482 פניות כאלה נרשמו ב-2014 לעומת 8,045 ב-2019. מספר מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה עקב התמכרות לאלכוהול או לסמים ירד מ-134,987 אנשים ב-2013 ל-97,086 ב-2018. הבעיה החריפה של אמריקה, כתבתה של קייט ג'וליאן, אטלנטיק. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.